האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
פודליטיקה, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית, עם רוני גל.
היום מתארחת בפודליטיקה חברת הכנסת קטי שטרית, שהיא גם ממפלגת הליכוד ויו"ר ועדת זכויות לילד. מה שלומך?
תודה, ברוך השם.
אחרי הכל אנחנו גם רדיו, אז מה שמעת בדרך לכאן? מוזיקה?
שמענו בדרך לכאן את גלי ישראל.
את לא שומעת מוזיקה.
לא כל כך שומעת מוזיקה, כי אני מנסה להדביק פערים, מה קורה במדינה, אם פספסתי משהו.
וכל הזמן קורה במדינה.
כן, וזה כל הזמן, בדיוק. ולכן, את יודעת, עדיף לי. אבל אם כבר לשמוע תחנה, אז אני שומעת את גלי ישראל. אני מאוד אוהבת את הכתבים שמשדרים שם, ואת התחקירים שיש להם, ואת האמת האמיתית. ואגב, הם לא עושים חסד עם הימין, אבל הם כן מביאים את הכל בצורה הכי ברורה, וזה אני אוהבת.
נדבר גם על כל הדברים האלה, אבל קודם כל נעשה משחק קצר שנעשה עם כולם, אני שואל אותך 10 שאלות, תגידי את הדבר הראשון שעולה לך בראש. Mm-hmm. מה הדבר הראשון שאת עושה שאת קמה בבוקר?
שותה לצערי הרב שני כדורים, כדורים ללחץ דם גבוה. זה המתנה שקיבלתי מהכנסת.
ספר האחרון שקראת.
אני קיבלתי במתנה מהצוות שלי שהתחלף בינתיים לצוות אחר, כי לא שורדים הרבה זמן בתפקידים הללו, כי זה מאוד קשה.
הממוצע זה 3 חודשים.
לא, קצת יותר מ3 חודשים, את הספר של מרגרט תאצ'ר. וההקדשה שקיבלתי מאותה יועצת זה שהיא אומרת לי, יש הרבה מה ללמוד, אבל יש גם הרבה מה ללמוד ממך.
יפה. עבודה הראשונה שלך.
וואי, בייביסיטר.
מאכל אהוב.
אני מאוד מאוד אוהבת דגים.
הייתי בטוחה שתגיד דגים מרוקאים, כי הייתי בטוחה שתגיד משהו.
לא, אני אוהבת דגים. כל מה שקשור לדגים, אני מאוד אוהבת.
אפליקציה בטלפון שאת משתמשת בה הכי הרבה.
טיק טוק.
אם לא היית בפוליטיקה, מה היית עושה?
הייתי מורה, הייתי ממשיכה להיות בתחום החינוך. זה התחום שאני אוהבת.
מקום אהוב בארץ?
וואי, הצפון. הירוק. אני פשוט מגיעה, כל הירוק הזה, כל המעיינות. פשוט אוהבת את הצפון מאוד מאוד. אפילו העצים. אפילו העצים, אני מתפלא על היופי שלהם.
האדם שהכי השפיע עלייך.
אבא שלי.
סדרת טלוויזיה שאת צופה בה עכשיו?
יש סדרה בריטית שאני מאוד אוהבת. אני בכוונה תחילה מסתכלת על סדרות שהן ללא תרגום, כי זה לא יעזור, זה צ'יק צ'ק, את מורידה את העיניים.
נכון.
סדרת מתח, כך שזה גם, גורם לך לרצות עוד לראות עוד פרק ועוד פרק, כי פתאום כל דבר משתנה, אבל מדובר ברצח שהוא, אני לא רוצה להגיד את זה כדי לא
להרוס אולי.
לא להרוס, אבל תצפו ב-BBC, זה יש שם סדרות ממש יפות, בעיקר מאוד מותחות.
דבר אחד שאנשים לא יודעים עלייך.
שפעם הייתי רקדנית.
מה למדת? איזה
ריקוד? אני רקדתי ריקוד מודרני, שזה מה שזה נקרא, זה סוג של בלט מודרני, שאחר כך התפתח לאירובי, והייתי בין הראשונים בארץ שרקדה אירובי, וגם לימדה כסטודנטית 4 שנים ראשונות שלי. עסקתי בלימוד, היו לי 250, הגעתי ל-250 תלמידים, כן, זה היה בכפר סבא.
מטורף. אז הזכרת את אבא שלך שהוא השפיע עלייך. ובאמת הבית שלך היה בית פוליטי. נכון. תגידו, גם היה חבר מרכז.
נכון.
ידעת אז מגיל קטן שאת רוצה להיכנס לפוליטיקה?
לא ידעתי שאני יכולה להיכנס לפוליטיקה, כי התחום שאני בחרתי בו זה תחום החינוך, אבל מה שכן הייתי בטוחה זה שאני אפעל למען הציבור.
ויש מישהו... קחי את הזמן.
אוקיי.
יש אנשים במשפחה שלך שהם לא בליכוד?
אין חיה כזו.
אין דבר כזה, את אומרת.
אני רוצה להגיד משהו שהוא קצת עצוב. אבין יחסית נפטר בגיל צעיר, הוא נפטר בגיל 65, ואת יודעת, היו לנו הרבה רגעים שבהם ישבנו לידו, ועוד הוא הרגיש לא טוב, אבל הוא עוד מסוגל היה לדבר, והיה אומר לי תמיד, תקשיבי, אח שלך, למד יחד עם הרבה חבר'ה בקיבוצים וכו' וכו', הם ישפיעו עליו, תעשי את הכל שהוא יישאר בליכוד, כאילו סוג של צוואה שהוא הטיל. הוא אומר לי, עלייך אני סומך, את תדעי, תמיד ליישר אותו לימין. בסופו של דבר, אחי הוא אחד מהאנשים הבולטים ביותר בתנועת הליכוד.
הליכוד של פעם זה הליכוד של היום?
אין דבר כזה מה שפעם זה גם היום. אפילו המאכלים, אפילו האור החיים שלנו. שום דבר הוא לא אותו דבר. זה כמו נחל שזורם. הוא אף פעם לא עומד באותו מקום. והדברים הם באופן טבעי מתפתחים. ולכן, הליכוד שאתה מדבר עליו כליכוד, אז כן, יש בו את אהבת המולדת, אהבת העם, אהבת המסורת, התורה. הדברים האלה שהם נשמרו שנים רבות, והליכוד תמיד היה בית ותמיד הוא בית לכל אותם אנשים שחושבים שהם אוהבים את המדינה הזו. עכשיו, זה לא שבמפלגות אחרות לא אוהבים את המדינה, אבל האופן שבו הליכוד באמת ותמים חרד למדינה, זה שחס וחלילה לא יקרה מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר.
אבל זה כן קרה ב...
זה קרה מפני שאני חושבת שהיו מספר גורמים, שאני התרעתי שנתיים לפני שזה קרה, אז היה שר הביטחון גנץ, אני התרעתי ושלחתי צילומים, כי יש לי חברים טובים מאוד בנתיב העשרה, שצילמו לי את האימונים שלהם, עד לרגע זה לא זכיתי למענה, ואני חושבת שהאדישות, היהירות, שהייתה חד משמעית, הם אלה שהביאו אותנו לשבעה באוקטובר.
זה גם שכל כך מעצבן, כי זה לא היה מודיעין. כי יש לנו מודיעין מטורף, זה באמת חטא היה רע.
נכון, אבל העניין הוא גם שאם תשלבי בתוך זה גם את ה... לא רק את ה... יהירות, גם את האדישות למצב שהיה קיים שם, כי יש סוג של אנשים שחושבים שעדיין הערבים הם סוג של טיפשים ואפשר לעשות, הם לא מבינים, זה לא נכון. עובדה שאנחנו רואים ארגון טרור, ואני קוראת לזה ארגון טרור, זאת לא מדינה וזה לא צבא, זה ארגון טרור שפועל באופן של כמו גרילה, כמו ארגון גרילה, שפועל בדרכים הקשות ביותר, תקשיבי, אני ראיתי את הסרטון דאז, את הסרטון עם הזוועות, סרטון הזוועות המפורסם, הדברים שהם עשו.
הסרטון צריך להתפרסם לכולם?
אני אגיד לך, לא הייתי מפרסמת את זה מהסיבה שזה ישפיע. אנחנו רואים הרבה מאוד חיילים שחוזרים מהסבב ראשון, שני ושלישי, עם בעיות נפש מאוד קשות, שאני היום מטפלת בנושא הזה, שמתי דגש בנושא הזה, וגם זימנתי דיון, וגם כתבתי מכתב לשר הביטחון, לצערי הרב, גם שם, אני היום מטפלת בשתי חיילות, שמבקשות קבן, מבקשות קבן, דבר אלמנטרי. אחת מהן מאיימת בהתאבדות, ואני נתקלת בקיר. אני חברת כנסת נתקלת בקיר.
מה אפשר לעשות עם זה?
אני פונה שוב ושוב ושוב, ואני פונה לשר הביטחון ומציבה את הדבר הזה בפניו, ואם זה לא יעזור, ושתי החיילות האלה לא יטופלו, אנחנו נזמן דיון לצערי הרב, בגלל שכרגע יש פגרה, קשה לזמן דיונים, כי זה לא אנחנו בפגרה, אנחנו לא בפגרה. אני תכף אסביר למה הכוונה, אנחנו לא בפגרה.
כן.
אבל הכנסת עצמה היא בפגרה, ויש הדממה, זאת אומרת שאין חדרי, אין חשמל, וכל מיני דברים כאלה, את יודעת ש...
אז איפה זה נופל יכולים... אבל?
לדעתי, בסוג של אדישות, זה לא יקרה. שוב, זה לא יקרה. יהיה בסדר. המושגים האלה שאת שומעת, הם מושגים שהוטבעו עמוק עמוק ב-DNA של הצבא. לצערי הרב, ואני לא מכלילה את כולם, יש חיילים מדהימים, אבל לצערי בדרג הפיקודי הגבוה מאוד, שמקבל את ההחלטות בעצם, גם מביא לדרג המדיני דברים שהם, לא יקרה כלום, הכל בסדר, תיתנו להם כסף, תיתנו להם עבודה, הכל יהיה בסדר, שזה מתברך בסופו של דבר, ששם, בצד השני, תרגמו את זה אחרת. וגם אם תוסיפי לזה, את כל אותה מחאה עם הסרבנות, וכן, כן, הייתה סרבנות. אני זוכרת את האירוע הזה שהוא יושב עם הדף ומקריא את כל החילות, ומסביב כולם מוחאים כפיים, וכולם באיזה סוג של היסטריה, כזו היסטריה שלא מובנת. כן, זה גרם לצד השני להבין שאנחנו מפורקים, שאין צבא, שאין כלום, וכן, זה הזמן. עובדה שאם הוא לא היה מחכה, עם סינואר ודף, לא היו מחכים. אם הם היו מחכים, סליחה, עוד קצת זמן שחיזבאללה יתארגן וגם הוא יצטרף למלחמה, המצב שלנו היה הרבה יותר קשה.
אז מי אשם לשבעה באוקטובר?
אני לא מחפש את האשמים, אני רוצה שכולם...
אבל את אמרת שכאילו הסרבנים גרמו ל...
חד משמעית שהם עושים, הם בוודאי ובוודאי שלא תרמו, כי הצד השני הבין את זה שאנחנו מתפרקים, שאין צבא במדינת ישראל. אם פרסו לפנייך את כל שמות החילות, זאת אומרת שאין צבא. זה הפירוש, אין פירוש אחר, ושיתפו את זה בהתייצבות, או איזה, זה שטויות במיץ עגבניות. אפילו עגבניות מתביישות למיץ הזה. פשוט חד משמעית אני אומרת, שמדובר בתהליך שעברנו, שהיה תהליך רע מאוד, שהתהליך התחיל לא ברפורמה המשפטית. הוא התחיל הרבה לפני.
איפה הוא התחיל?
יודעת מתי התחיל? לא. ביום הבוחר. ביום הבוחר לא השלימו עם בחירת ממשלת ימין על מלא. מאותו יום, פשוט רק החולצה התחלפה. פעם זה היה קוטג', פעם זה היה קורונה, אחר כך זה הפך להיות...
אז לממשלה אין קשר לשיבה באוקטובר?
לא, זה לא נכון שאין. בוודאי, אני חושבת שלא היה צריך להזין, להקשיב, והיה צריך לפעול אחרת מול הדרג הצבאי. הדרג הצבאי מגיע לישיבות קבינט ומביא את כל, פורס לפניו. ברור לך שאף שר שנמצא בקבינט לא נמצא פיזית ורואה ושומע, אם זה את המודיעין, אם זה את החילות, מה קורה שם. יש כל כך הרבה סימני שאלה. כל כך הרבה סימני שאלה על מה שקרה בשבעה באוקטובר.
ואיך צריך לפתור את זה?
אני חושבת שצריך לחקור את הנושא הזה בצורה מעמיקה, אבל לא לתת לבית המשפט העליון להחליט מה הרכב הוועדה. בית המשפט העליון, לצערנו הרב, קיים עם אג'נדה מסוימת. אם תגידי לי מה ההרכב שלו, לאותו משפט, אני אגיד לך בדיוק מה תהיה התוצאה, עוד לפני דיונים.
מה את חושבת על מה שאריאל קאנר הציע?
לגבי מה?
עם הוועדת חקירה, שזה יהיה משולב.
אני חושבת שזה, תראי, קודם כל, אני לא מכירה את ההצעה של ארי קלר. אני יכולה להגיד לך מה אני הייתי חושבת או עושה. אני חושבת שצריכה לקום ועדה שבתוכה יהיו נציגים, גם של האופוזיציה, גם של הקואליציה, כמובן נציגים של הצבא, הכל דכפין, הכל פתוח, כל הדיונים יהיו פתוחים להביא את כל העדויות. כי את יודעת למי אנחנו חייבים את זה? אנחנו חייבים את זה להורים השכולים, אנחנו חייבים את זה לבנות הזוג, אנחנו חייבים את זה לילדים. שהפכו ליתומים בין לילה. אנחנו חייבים את זה למשפחות שנעלמו בלילה אחד עם הפיג'מות שלהם, שרפו אותם חיים. אנחנו חייבים את זה לבנות שנאנסו. אנחנו חייבים את זה לבנות שנרצחו בדם קר אחרי אונס. אנחנו חייבים את זה לעם היהודי כולו. כי אנחנו עם שמקדש את החיים. וברגע שפגעו לנו בחיים וניסו להשמיד אותנו, אנחנו חייבים את זה כדי ללמוד לקחים, כי אני חושבת שיש הרבה אנשים היום ששכחו מהשבעה באוקטובר, מה בדיוק קרה. ואני אגיד לך על סמך מה אני אומרת את זה, כשאני רואה היום הפגנות שכתוב די לכיבוש, הוצאו מעזה, אז חבר'ה, מה אתם רוצים, שנחזור שוב לשבעה באוקטובר? כי הרי אם לא יושמד החמאס.
אבל מה את אומרת אז לאותן משפחות, משפחות החטופים, שהמשך הלחימה פוגעת בחטופים, מה את יכולה לתת להם?
זה לצערי הרב, מה שמהדהדים להם באמצעי התקשורת, זה אותה, הרי כל הזמן הנדסת התודעה הייתה, באופן הזה שצריך לשנות, תלכו עם הראש שלנו, אין לכם זכות לחשוב, תלכו עם הראש שלנו, עכשיו אותן משפחות, של חטופים, שאגב, אני מלווה רבים מהם, אני חד משמעית אומרת לך, אני לא שופטת אותם על כלום. כל דבר שהם ירצו, יגידו לי, קטי, עכשיו תקפצי, תעשי סלטה באוויר, למרות שאני עם האובי שלי לא אצליח לעשות את זה, אבל אני אנסה לעשות את הכל כדי להרגיע אותם, כי אני יודעת שכל יום עבורם הוא נצח. הוא נצח, הם רוצים לראות את הילדים שלהם, זה מה שמעניין אותם. לא מעניין אותם, לא החמאס, לא מעניין אותם, לא מעניין אותם שום דבר, מעניין אותם רק לראות את הילדים שלהם. אחרי שכמעט שנתיים אנחנו בתוך התרחיש הרע הזה.
בהמשך הלחימה, אבל תגרום להחזרת החטופים?
אני חד משמעית חושבת שכן, מפני שרק לחימה הביאה את החמאס הארור הזה לשולחן הדיונים. ללא לחימה, ללא לחץ צבאי מסיבי, אנחנו היינו היום נמצאים במצב שהחמאס היה מרגיש בניצחון הגדול ביותר שלו, הישג כזה לא היה לו, הוא לא חלם עליו, וכמובן אנחנו היינו מצפים, מה זה מצפים? היה קורה שוב 7 באוקטובר, שוב 7 באוקטובר, שוב 7, והפעם לא תהיה לנו הנחה. כי בפעם הבאה הם למדו את כל הלקחים.
כיבוש העיר עזה, איך לא יקרה שוב השיבה באוקטובר?
אני אגיד לך משהו, הקבינט וראש הממשלה הציבו יעדים, היעדים ברורים, הם כתובים, הם נאמרים יום ולילה.
חיסול חמאס.
פירוז הרצועה, החלפת השלטון, שליטה ישראלית כרגע על כל רצועת עזה עד שתתגבש.
נכון.
הדברים האלה הם דברים מאוד, וכמובן בראש החזרת החטופים. תראי, החטופים היום הם בעצם המגן האנושי של החמאס. הם מעכבים היום את כל הפעולה בעזה, יכולנו לסיים את זה. שימי לב מה עשינו בלבנון. שימי לב מה עשינו בסוריה, שימי לב מה עשינו באיראן. הדברים הסתיימו במספר ימים, כי אנחנו יודעים לעשות את העבודה כמו שצריך.
ואם נגיד...
אבל החטופים, לצערנו הרב, הם החמאס, הארור הזה, משתמש בהם כמגן אנושי.
נכון, אבל אם תהיה עסקה, נחזיר אותם, ואז נעשה בעזה, מה שעשינו,
זה לא
יקרה. אומרת, באיראן.
אני אגיד לך, זה לא יקרה, מפני שהחמאס הוא לא טיפש, הם לא טיפשים. אמרתי לך, הם כל כך בעלי ניסיון, וכל כך הרבה, לדעתי, התכוננו. הם הרי לא בונים את עצמם, הם לא חושבים על הדור הבא שלהם. הדבר היחידי שמעניין אותם, זה השמדת מדינת ישראל. וכל מה שהם עשו היום, בישיבה, אנחנו הרי לא יודעים מה יש בעסקאות, וטוב שאנחנו לא יודעים מה, כי עדיף שהכל יהיה בחדרי חדרים, יותר טוב שמה שסמוי מהעין ומהאוזן, עדיף שיעשה כמו שצריך. אבל אחד הדרישות שלהם, שזו דרישה שאי אפשר לעמוד בה, זה שהאום יערוב לכך שישראל לא תיכנס שוב ללחימה בעזה.
על ידי, את יודעת, וכולנו יודעים שהאום זה לא בנתאום.
יש כל מיני סעיפים, סעיף 242, סעיף זה וזה וזה. הם רוצים כזה סעיף שאת לא תוכלי להיכנס שוב לעזה. זאת אומרת, שאם הם יתקפו אותנו שוב, ואנחנו רואים שיש עדיין עוד ירי של רקטות.
נכון.
זאת אומרת שיש עדיין גם מוטיבציה וגם ציוד לבצע את המהלכים הללו. זה יחזור לעצמו. זה יחזור וזה יחזור מהר יותר. כי אני אגיד לך, אני לא סומכת, עד שלא ישתנו הדברים, אני לא סומכת על מי שכרגע יושב במודיעין, ומי שיושב כרגע בשבק, ומי שיושב בכל מיני מקומות שאמורים להגן על העם הזה ועל המדינה. וזה תגידי לי למה, כי אני יודעת על השעה האומללה הזו, 1:33. 1:33 הייתה חדירה ראשונה לישראל. את יודעת שרוב המבלים בנובה, לדוגמה, הגיעו בין 3-6. אם הייתה חדירה בשעה 1:33, למה לא חסמו את הכבישים מאותם צעירים להגיע לנובה?
הייתה אז בגידה?
אני לא יודעת אם לקרוא לזה בגידה, אבל אני הייתי מעדיפה לעטוף את זה באדישות, ביעירות, שלא, איך יכול להיות שראש המודיעין במדינת ישראל, האדם החשוב ביותר שאמור לראות את כל הסימנים, והיו סימנים, פתיחת הסימים בבת אחת, החדירה בשעה 1:33, איך הוא חזר לישון? איך הוא חזר לישון במקום הבילוי שלו? איך הוא לא הזעיק את כל העולם? מי אתה בכלל?
כן.
שאחר כך אתה מדליף כל מיני הקלטות כאלה ואחרות כדי להוציא את האחריות ממך.
אני רוצה.
האחריות שלך וגם האשמה שלך.
אני רוצה שנחזור לדבר על זה, אבל לפני זה את אמרת שזה התחיל עוד ביום הבוחר, שיש ממשלת ימין על מלא, וזה כנראה חלק מהאנשים, כמו שאת אומרת, לא אולי אהבו את זה.
מה זה לא אהבו? לא השלימו עם זה.
לא השלימו עם זה.
אלה שזועקים דמוקרטיה, הכי הרבה מתנגדים
לדמוקרטיה.
כי זה לא דמוקרטי לקום, ויום אחרי להגיד, הממשלה הזו היא לא לגיטימית.
למה, אבל להפגין? מותר לכולם להפגין.
מותר להפגין, אבל להפגין, תראי, הרי בסך הכל בוא נראה, בוא נלך על למשל, לדוגמה, בוא נלך על הנושא הזה של הרפורמה המשפטית.
Okay.
הרי בסך הכל מה רצינו לעשות? היו שם 4 סעיפים שמתוכם סעיף אחת הלך, שזה פסקת ההתגברות, היה עילת הסבירות, יועצים משפטיים והוועדה לבחירת שופטים. סעיפים הם 3 סעיפים מאוד פשוטים, שאין בהם כלום ושום דבר, ואני אומרת לך, בוודאי ובוודאי לא פגיעה בדמוקרטיה, ההפך, חיזוק הדמוקרטיה.
כי הוועדה אני חושבת על שהייתה לבחירת בעיה בהסבר, איך שמסבירים.
קודם כל יכול להיות, אנחנו הרי, עזבית הצד הימני, אנחנו בעיקר, מדינת ישראל,
גרועה בהסברה.
גרועה בהסברה בכל המובנים, אוקיי? היום גדעון סער כשר חוץ מנסה לעשות צעד מאוד מאוד מועיל ומבורך, על ידי הבאת משלחות מחוץ לארץ ותדרוך שלהם, כדי שיוכלו להפוך להיות השגרירים שלנו בחול.
יש מה להשקיע בהסברה ישראלית?
זה מעט מאוד בהשוואה לכל מה שקורה בעולם מבחינת, הרי גם אמצעי התקשורת איתם, גם הם רבים מאיתנו, וגם העמדות המפתח שהיום הם נמצאים בכל מקום בעולם, היום הערבים שולטים, האסלאם הייתי אומרת, לא הערבים, האסלאם היום שולט, והוא נותן אותותיו על מה שקורה גם אצלנו.
אז יש מה להשקיע בהסברה?
ברור שיש מה לדעתי, ולצערי הרב, לא נתנו לזה דגש מספיק. הנה, את רואה, אני יודעת גם לבקר את הממשלה שבה אני, ואת הכנסת ואת המפלגה שלי שבה אני חברה. נושא הסברה הוא נושא קריטי היום, כי זה כמו שאת משתמשת באמצעי לחימה, זה אמצעי לחימה כדי להילחם מול האנטישמיות הגואה. יש אנשים, היום אנחנו לא מדברים על השואה, אנחנו מדברים על השבעה באוקטובר, כמעט שנתיים מהיום. יש כאלה שאומרים, מה פתאום? לא החמאס התחיל, החמאס לא תקף, ישראל תקפה. אז זה פרופר הסברה. עכשיו, את לא יכולה להתחרות בכמות מסבירנים שלהם יש. יש להם כמות כזאת גדולה, וגם חכמה מאוד. מעבר לזה,
זה, הם
שימי
קורבנים.
שימי לב לתמונה של הילד
השלד הזה.
שהוא בכלל מחלה גנטית, ושימי לב לתמונות שיוצאות ולסרטונים שיוצאים, שהם באים עם הסיר הזה ומבקשים. מישהו צילם את הצד השני, הרי את רואה רק את הילדים שבאים ואת הנשים.
מסגור.
ראו בן אדם מצלם, ומישהו שסתם עם כף.
כן.
הכל עניין, הפייק ניוז ברמה שאין כדוגמתה, ואני מצדיעה באמת לרעיונות שלהם. אין. אין דבר כזה.
אני פשוט חושבת
שהם... אני מצדיעה כמובן את יודעת, במרכאות כפולות, אבל על מה הם לא חושבים? ואיזה פייק ניוז? אנחנו את האמת שלנו לא מסוגלים להגיד. אמת שלנו אנחנו לא מסוגלים להגיד.
את אומרת אנחנו, כי גם את חלק מזה?
תראי, אני דווקא עשיתי מעשה. השבעה באוקטובר התחיל באופן מפתיע, לפחות את ממשלת ישראל ואת הכנסת. בשמיני לאוקטובר קיבלתי טלפון מחברת כנסת פנינה תמנו שטה, והיא אמרה לי, קטי, אנחנו הולכים להקים חמל, בוא נטפל בכל מה שקשור לצרכים הדחופים של המדינה ושל האנשים. ומצאנו את עצמנו 100 חברי כנסת שהצטרפו, ובנינו חמל שהיה מורכב מנושאים. ואחד מהנושאים היה הסברה. לקחנו את כל חברי הכנסת דוברי שפות זרות, ופשוט הצמדנו להם צוותי טלוויזיה זרים, והם פשוט דבררו את כל מה שקרה.
היום זה משהו שיכול לקרות?
בוודאי שזה יכול לקרות. יש חברי כנסת היום דוברי ספרדית, ואנגלית, ופורטוגזית, ורוסית, וערבית.
אבל גם השילוב של אופוזיציה וקואליציה.
זה היה מוצלח. את יודעת, אני תמיד אומרת... אני אומרת את זה בגיחוך, אבל זה כל כך אמיתי. 6 חודשים ראשונים שהחמל עבד בצורה, וואו, מסיבית ביותר, עד שהמשרדים נכנסו לשגרה שלהם עם החמלים שלהם, וכבר אנחנו כבר היינו מיותרים, אף אחד לא דיבר בתקשורת רעה. לא ראית פוזיציה קואליציה, כולם היו מאוחדים.
נכון.
הכל היה כל כך... ביחד.
אופוריה כזאת הייתה.
יש לי סרטונים שמראים חיבוקים, נשיקות, בבוקר שהיינו נפגשים, ועבדנו קשה, עבדנו מהבוקר עד הלילה, והשגנו תרומות, קיבלנו אישור להשיג תרומות, והתרמנו יהודים טובים מכל העולם שתרמו ציוד מדהים. גם הגענו לציוד צבאי, שאגב, הנה, עוד נקודה חשובה, לגבי התפיסה של הצבא. הגיעו לכאן מטוסים שלמים עם ציוד צבאי, וחזרו. הם הגיעו וחזרו בחזרה, כי אתה לא הסכים, זה יחידה, אגב, בצבא, לא הסכימו לקבל. כששאלתי למה, אמרו, יש מספיק, לא צריך. הראיתי להם את קלסר שלם של פניות, של מפקדים בצבא, כי אם את זוכרת, אנחנו היינו, הצבא היה פרוס בכל המדינה, בכל הגזרות, והם שיבעו למזרונים, לאוהלים. אני מזכירה לך שנכנסנו נובמבר, דצמבר, כבר התחיל חורף.
נכון.
אנחנו מקבלים תמונות של חיילים, בגדים טרמים. דאגנו להם להכל. זימנתי יחד עם עוד חברים, דיון בוועדת חוץ וביטחון. ישבו מולי, כולם יושבים ככה, אבל לא צריך, והדרגות הכבדות על הכתפיים. אמרתי להם, אתם יושבים טוב על
אנחנו
הכיסא?
אנחנו המשפחה שלי תרמנו ציוד, איזה לא צריך.
הנה, בבקשה. אני אומר, אתם יושבים טוב על הכיסא? אומר, נכון, אתם מרגישים טוב עם זה. היום כל החצים כלפי הדרג המדיני וכנסת והממשלה.
אבל את לא יכולה להגיד גם ש...
זה יחזור אליכם.
זה לא בצדק.
למה?
החצים. מה זאת אומרת? למה?
לגבינו?
כן.
אני מקבלת את זה. אני מקבלת את זה. אבל עכשיו, שאני מביאה ציוד, וציוד חיוני ביותר, אתם מזלזלים בזה? אגב, א', זו תרומה. ויהודי שתורם, הוא מרגיש גם צורך להיות שותף וחלק מכל המערך הזה. דבר שני, כן יש צורך. כן יש צורך. אתם לא הייתם מוכנים. גם לא הייתם מוכנים, וגם לא היה ציוד. אז מה הבעיה? אז הם אמרו לי, אבל זה לא לפי התקנים שלנו. אמרתי, ידעתי שתגידו את זה, אתם שוכחים שכיהנתי כראש מטה של 2 שרים.
נכון.
הייתי ראש מטה של 2 שרים.
רציתי גם לשאול אותך.
אני מכירה את העבודה המשרדית, אני יודעת איך זה פועל. פניתי בעוד מועד למשרד הביטחון, וביקשתי מפרט של אפודים, איזה אפודים, וגם איזה מפעל, והפניתי את התורמים למפעלים הללו, ולדגם המיוחד הזה. אז אתם באים להגיד לי שלא? את חושבת שזה עזר? לא. נאלצתי להסתייע באחד האלופים לשעבר. הוא כן פתח, הוא הצליח לפתוח לי. שימי לב את ה... רק בקומבינה הצלחתי להכניס.
זה פוליטיקה, אבל
זה פשוט לא... אבל אסור שתהיה פוליטיקה בצבא.
אבל את גם בתור אחת...
אסור שתהיה פוליטיקה בצבא. זה בעצם הבעיה הקשה ביותר שלנו, מול מה שקורה היום, בכל הנושא הזה של הדיפ סטייטס במדינת ישראל. אסור שתכנס פוליטיקה, ונכנסה פוליטיקה, גם לשבק. אם קיבלו את שרבית, ואף אחד באמצעי התקשורת לא עשה עליהום, וזה לא הגיע לבית משפט, ולא עשו עם זה שום דבר, וקיבלו אותו, למה? כי הוא באג'נדה שלהם, כי הוא אחד מהם, כי הוא דומה בחשיבה, בכל מה שהוא עבר בחייו, הוא דומה להם, זה בסדר, אבל כשהביאו את זיני, שהוא גיבור ישראל, כבר התחילו, זה עבר בית משפט, עכשיו יש כבר תחקיר גם של עובדה, שעומד לצאת של אילנה דיין, הדברים מזעזעים ברמה הזו של להשתמש בכלים ציבוריים כדי להוביל אג'נדה שלך נגד משהו, נגד משהו, נגד מישהו, נגד ממשלה, נגד כנסת שנבחרה באופן דמוקרטי. על מה אתם בלבלים את המוח שאתם אומרים שאתם דמוקרטיים? אין לכם טיפה של דמוקרטיה בגוף שלכם. אתם רוצים את המדינה הזו אך ורק אותו קומץ שלא מרפא, ורוצה שהאג'נדות שלהם יהיו. זה מה שישלוט. לא משנה אם יש בחירות. הם מצפצפים על זה. מבחינתם אין בחירות. מבחינתם יש אנחנו ואתם. שימי לב, זה כמו אויבים. זה התנהגות של אויבים אחד לשני, וזה אסור. זה בשום פנים ואופן אסור. אנחנו לא ניתן, אנחנו נלחמים, ואני נלחמת לאחדות. לביחד, להבנת אחד את השני.
איך את נלחמת לאחדות וביחד?
קודם כל, אני עושה הרבה שיתופי פעולה עם חברים מהאופוזיציה. גם כשאני מחוקקת חוק, אני תמיד אוהבת, ותמיד אני פונה, ותמיד אני מבקשת שיצטרפו אליי חברים מהאופוזיציה.
אם כבר יש חוק...
כי זה לא משהו אישי שלי, זה משהו למען המדינה הזו. אם זה לקחת חוק, וכמו לדוגמה, הצלת חיים של שלושת הספרות האחרונות במספר טלפון של אותו מי שרוצה להתאבד, שזה דבר שברגע שאתה יודע אותו, אז אתה יכול מיד להגיע אליו ואולי גם להציל אותו. זה דבר שהוא מציל חיים. נשים שנכנסות למעון לנשים מוכות ויצאו ממנו עם 5,000 שקל דמי מחיה ראשונים כדי לעמוד על הרגליים, הפכנו את זה ל-20,000 שקל. ויש עוד המון המון חוקים. כל הנושא הזה של האקדמיה במדינת ישראל, שאנחנו נמצאים פה באוניברסיטת רייכמן, שזה גם אקדמיה, אני יודעת בוודאות מספרית שיש הרבה מאוד סטודנטים שחזרו ממילואים ולא התקבלו על נקודה אחת או שתיים, או מקסימום, לא יותר מזה.
נכון.
רק בגלל שיש העדפה לציבור אחר במדינת ישראל להיכנס.
גם מקומות עבודה.
על חשבון, נכון. נכון, וזה לא הגיוני. כי אם את לוקחת אוכלוסייה מסוימת, לדוגמה אוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, שמהווה היום כמעט 20%, היא עדיין לא 20% מהאוכלוסייה במדינת ישראל, ואת פותחת, את הולכת לבתי חולים, לבתי למקומות, ואת רואה שיש שם 52%. שהם רופאים. אז את מבינה שמשהו פה לא בסדר.
היום עשיתי מסיבת לשני חברים שטסים ללמוד רפואה בחול.
ולי זה מעציב אותי. כן. זה מעציב אותי, כי אני רוצה שהם ילמדו כאן. ואני יודעת שיש חוסר בכוח אדם. ואני יודעת שהם לפעמים מתפשרים.
את עושה באמת עבודה פרלמנטרית טובה, אבל בסוף גם נכנסת בזכות החוק הנורווגי.
נכון. תראי, הנושא הזה הוא מאוד... את יודעת, הוא מאוד כאוב מבחינתי. אני נחשבת למישהי שהיא ותיקה מאוד בתנועת הליכוד, ואנשים מכירים אותי גם בתפקידים אחרים שעשיתי. ואת יודעת, אנחנו מפלגה דמוקרטית, אין לנו מישהו שמחליט מי יהיה.
נכון.
כמו שיש מפלגות אחרות, שאם אתה מוצא חן בעיני יאיר לפיד, או אם אתה מאמן שהיה לו, או אם אתה מישהו שקנה איתו בסופר, או משהו בסגנון הזה, אז אתה יכול להיות חבר כנסת, כי הוא בוחר בך. או בישראל ביתנו, שגם שם יש אדם שבוחר. במחנה הממלכתי, שגם שם יש מישהו שבוחר. מבחינתי זה הזוי, כי אנחנו נלחמים על המקום שלנו, ומי שטוב ייכנס, ומי שלא טוב לא ייכנס. ובפריימריס, אז יש לך את הקולות החופשיים, שזה קולות שאם הם שומעים אותך בתקשורת, או אם הם מעריכים את העבודה הפרלמנטרית שלך, הם יצביעו לך, ויש גם דילים.
זהו, אז מה את חושבת על כל עניין הדילים?
אז אני נחשבת לניצולת, ניצולת הדילים. אני אומרת את זה בצורה מאוד עצובה. לי יש סניף שיודע לתת ונתן, ואני עמדתי בדילים. ורובם, רוב האנשים שעשיתי איתם דילים, לא עמדו בדילים. שזה דבר שנתן אותו תו. אני יכולה להגיד לך, אני הכנסתי חבר כנסת בזכות הקולות שלי, והוא לא עמד בדיל. ואני יכולה להגיד לך על שרים שהבטיחו ולא קיימו, ועל חברי כנסת שהבטיחו ולא
קיימו. את מופתעת אבל?
אני מופתעת לרעה, כי...
אבל את בפוליטיקה כל כך הרבה שנים, כן, והיא גם רמת, אבל... פיות קהל מכל הכיוונים.
אני רוצה להגיד לך משהו על האופי האישי שלי. אני לוחצת יד לבן אדם, זהו, זה נגמר. גם אם אני אשלם מחיר כבד, אדם שיש לו קול אחד או אלף קולות, ואותו אחד עבד ועשה בשבילי המון, אני אחזיר לו טובה. אבל, ולעומת מישהו שאלף קולות, אני לא, אני... ואם אני לא מתחברת אליו,
כן.
אז זה לא יקרה.
התחלת אני... כבר להתכונן לפריימריז?
קשה לי מאוד להתכונן, מהסיבה שאני מאוד מאוד מקצועית ברמה של, יש לי המון פניות ציבור שאני מקבלת, בעיקר בתחום החינוך, ובעיקר בתחום הבריאות. זה נכון. שני נושאים.
נדבר ש... גם על זה שאת לא מזמן קיבלת את התפקיד החדש של...
אבל אני באה מתחום החינוך, כי גם נכון. הייתי ראש מטה של שר חינוך, ואני מכירה את ה... את, ה, את כל ה... בעיקר את הפרוצדורה המאוד מסועפת והבירוקרטיה המתסכלת שקיימת במשרדים ממשלתיים. וזה לא שאני משנה החלטות, אני לא מתערבת במכרזים, אני לא מתערבת במינויים, אבל כן, אם אדם מחכה זמן רב לתשובה, אז אני כן...
את קודם כל פועלת...
אני כן אפעל כדי שהוא יקבל את התשובה, ואני יכולה להגיד לך שלמרות שאני לא ביטחוניסטית, אבל אני פעלתי בתקופה האחרונה הרבה מאוד, א', לחוסן, לחוסנם של החיילים שחזרו מהקרבות.
את אמרת גם באחד הפודקאסטים שהתארחת, את אמרת שאת עוסקת בהכל.
נכון.
אז הכל זה גם ביטחוני, אם זה לא התחום שלך.
נכון,
גם
הכל, כל, הכל, הכל, הכל. אני
את לא צריכה אבל שצריך שאדם... ידע מסוים?
תראי, אני אסביר לך משהו. אני אגיד לך לגבי, קודם כל, שאני מתעסקת בכל. הצוות שלי גם יודע, וגם אני, כל טלפון שיש אליי, אני עונה, ואני מיד גם מטפלת. אני אומרת שאם אדם הגיע עד אליי, סימן שהוא צריך משהו. ואם הוא צריך משהו, אז זה התפקיד שלנו. שלא נתבלבל, אנחנו לא נבחרנו לקוקטיילים, או לטיסות לחול, או לכל מיני כאלה, קונגרסים כאלה ואחרים, ו... דברים שנהנים מהם פחות או יותר.
כן.
אני נהנית בלעזור. אני אוהבת לעזור. אני עשיתי את זה כל חיי, בכל מסגרת שעבדתי בה. זו אני, זה האופי שלי. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים חברים טובים שלי אומרים לי, די, די, כמה את יכולה לתת? תני גם לעצמך. אני לדוגמה, מ-2019 לא יצאתי לחופשה. מהרגע שנבחרתי להיות חברת כנסת, לא יצאתי לשום חופשה.
לא בארץ ולא בחול?
לא. שום דבר. הנסיעה האחרונה שלי לחול הייתה ב-2018, לפני שהגעתי לכנסת. המשפחה שלי, על כל הרכביה, נסעה לחוץ לארץ.
בלעדייך.
לטיול, ואני נשארתי בבית. כי קיבלתי את הוועדה והייתי חייבת להתחיל. אני אוהבת לעשות את זה. אני אוהבת לראות את החיוך, את הסביעות רצון, את התודה שאדם אומר לך אחרי שאתה מרגיש שאתה מציל את החיים שלו. אין דבר שישווה ערך לזה. שום נסיעה לחול, שום ביקור הכי ממלכתי שיכול להיות, לא שווה את החיוך של הילד שהוא יודע שטיפלו בו, ילד שעבר חרם,
כן.
ואני מקדישה לו, ואני מדברת עם המנהלים ועם המורים, ועם התלמידים, ואני באה לבקר אותו. הדברים האלה הם דברים שאין להם שום
אותך.
ערך. זה ממלא אותי ברמה כזאת שאני עושה, וואו, איזה כיף. וזה באמת מעומק הנשמה.
זה נראה שאת מלאם של כן שלום, פחות מלחמות.
חל משמעית. הם מכירים אותי גם, הרבה פעמים, לפעמים הדובר שלי, שנמצא פה איתנו, אומר לי, צריך להיכנס בהם, זה, זה. אני לא אוהבת את זה. אני מבחינתי, יש הרבה פרות קדושות.
אבל איך את גם...
פרקליטות, בתי המשפט. אבל למה, למה שיבשתם לי את זה? למה שיניתם לי את השקפת העולם שגדלתי איתה מגיל אפס? למה כשיש לי 4 תלונות משטרה של הקאה, של השמצה, של שבירת שמשת הרכב, של איומים אינסופים, למה כל זה, אתה מקבל שורה אחת, אין עניין לציבור? אבל אני נבחרת ציבור. אם אני, איתי אתם עושים אכיפה בררנית, מה יגידו אחרים?
נכון.
מה יגידו אנשים אחרים? ואני רואה את האכיפה הבררנית, היא קיימת. היא קיימת, כשאני אמרתי לי, אחרי הסרטון המזעזע, ואחרי אחרי הבכי הנוראי שבכינו כתוצאה מזה, ואני מגיעה לפטריוטים ואני אומרת, אם אתה שואל אותי ברמה האישית, לא כחברת כנסת, ואני מדגישה לא כחברת כנסת, מצידי לשטח את עזה אחרי כל מה שראיתי, נכון. עם המעורבים והבלתי מעורבים וכל הדברים האלה. למחרת נפתחת חקירה על ידי פרקליט המדינה, ונעמה לזים היא שורפת כבישים, וגילת קריב מעביר לעיתונאי, פרוטוקולים שוועדת חוץ וביטחון, ולא מוצאים שם כלום. את יכולה להבין
למה המירה הזאת גם פוגעת ב...
רק שנייה, ואיימן עודה מקבל מכה בשמשה של הרכב, ונשבר, ואני נשברה לי על ידי מתפרעים, שהתפרעו ביום אחרי, במימונה, שאנחנו יוצאים, הצוות ואני, וזורקים אבן. זה לא נקרא אכיפה, מה כן? וכשאת רואה החלטות של בית המשפט, רק ההחלטה האחרונה של אוריך מאתמול, את רואה,
אתמול
זה היה, נכון. שאת רואה שהשופט מזרחי אומר שצריך לשחרר, צריך שהכל בסדר. שופט מיכאליס במחוזי מחזיר את כל הגלגל. את רואה שני שופטים נכבדים. את רואה את הדעות השונות שלהם, את רואה את האג'נדה של מיכאליס שבפירוש עושה דברו של יצחק עמית. זה פשוט דברים שמקוממים.
רציתי לדבר איתך על זה, אבל גם עם לשטח את עזה, רציתי רק לשאול אותך, אם את יכולה להבין למה זה יכול לפגוע בנו בזירה הבינלאומית.
מה לא אמרו על הזירה הבינלאומית? מה לא, את יודעת מה, הייתי אומרת אפילו מתבטאת במילה גסה, שיגעו לנו את השכל. מה לא אמרו, אל תעשו את זה כי הג, אל תעשו את זה כי הג, אל תעשו את זה כי הג. לא עשינו וחטפנו מהג את הגרוע ביותר. לכן על מה אתם מבלבלים את המוח? אתם לא מבינים שזה בכלל לא עניין של מה אנחנו עושים, כמו שזה עניין של מי אנחנו? מי אנחנו? אנחנו יהודים ונרדפנו כל חיינו ואנחנו נמשיך. זה לא הולך להשתפר. זה אפילו הולך להיות גרוע יותר. הם רוצים לראות אותנו בארונות קבורה או שרופים במשרפות. זה מה שהם רוצים לראות אותנו.
כן.
העם היהודי תמיד היווה לאומות העולם סדין אדום, זה לא משנה מה נעשה. ואנחנו הצבא המוסרי ביותר, ואנחנו הצבא הערכי ביותר.
גם כל כך רוצים אחרינו, ויש לנו מדינה אחת סך הכל. לעומת נגיד מוסלמים.
לעומת 22 מדינות שיש למשל לאסלאם, לעומת מיליארדים של אנשים שמסתובבים בעולם, ועושים כאהבת נפשם, אבל תמיד יתפסו את היהודי, ותמיד יאשימו את היהודי. אז תבינו את זה, שאנחנו לבד בעולם הזה. נכון שיש לנו סיוע בדוגמת טראמפ, אבל שוב, טראמפ זה לא לכל החיים. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו, ואנחנו צריכים לשמור על צבא חזק, על עם מאוחד, על המדינה שלנו, ולהבין שאין לנו ארץ אחרת. וזה לא רק קלישאה, וזה לא רק שיר. אין לנו ארץ אחרת. כל היהודים בכל מקום בעולם תמיד יורדפו.
כן, אני רוצה גם קצת שוב לדבר על קטרגייט והנושא הזה. זה לא מוכיח שלפעמים יש אינטרסים כלכליים גבוהים יותר מביטחוניים?
אני לא חושבת שהמטרה של אוריך או מי שנמצא בקלחת הזאת באמת ובתמים פעל בניגוד או פעל כנגד המצב הביטחוני במדינת ישראל, או פגע במצבה הביטחוני של מדינת ישראל. את צריכה לזכור שיש הרבה מאוד, את יודעת, גם לשעברים, אלופים כאלה ואחרים, שעשו עסקים בקטר, למה להם היה מותר? למה להם היה מותר?
אוריך גם צייץ, אבל שהוא מתכוון לחזור לעבוד עם ביבי.
כי את יודעת,
זה אפשרי?
אני אגיד לך משהו, ואני בטוחה שתקבלי על זה הרבה ריקושטים. קשה מאוד לא לאהוב את ביבי. קשה מאוד. וזה לא בגלל שאני, את יודעת, הרבה פעמים שאני אומרת את הדברים האלה, זה אומרים לי, מה, טוב, את מעריצה, את ביביסטית. אז אמרו את זה לבגין, ואמרו את זה עם שמיר, אמרו את זה, אני לא מתרגשת שאומרים לי ביביסטית, אז יש גם בגיניסטית, ויש שם, עזבי, הם אומרים את זה כל פעם, כי אין להם יכולת להכיל את הנאמנות שיש לנו כלפי בנימין נתניהו, ובנימין נתניהו כלפי המדינה וכלפינו. הרי כולנו יודעים שהוא יכול היה להיות היום במקום אחר לגמרי, עם הרבה מאוד כסף, דיברת על אמצעים כלכליים.
נכון.
אבל הוא באמת אוהב את המדינה. המדינה הזו באמת חשובה לו. ואת יכולה לראות את זה בכל הפעמים שאני נכנסת לדבר איתו על כל מיני נושאים. אני רואה באמת את הנחישות, את האומץ, ואת האמונה שלו בצדקת הדרך. מתרגמים את זה לפוליטיקה, הוא רוצה לשרוד, מה לא אמרו, יו, ריבונו של עולם, מה לא אמרו? אני הרבה
אותו?
שאלתי אותו אם הוא בן אדם.
את מריצה את ביבי?
מה זה להריץ את ביבי? אני חושבת שזה האדם הנכון במקום הנכון. את רוצה לקרוא לזה הרצה? תקריא לזה הרצה, ואני חושבת שלולא בנימין נתניהו, מדינת ישראל היום הייתה במקום אחר לגמרי, ומקום רע. לא מקום טוב, אלא מקום רע. כי אנחנו יודעים טוב מאוד, שרק מספר חודשים אדון יאיר לפיד היה ראש ממשלה, וכבר ניתן שדה גז. למי? לחיזבאללה. למי שאחרי כמה חודשים תקף אותנו, וניסה להרוס אותנו, וניסה להרוג אותנו. מי בעצם קטע את כל מה שקשור לחיזבאללה? בנימין נתניהו. מי שינה את פני, את פניה של סוריה? בנימין נתניהו. ללא בנימין נתניהו.
אבל, הוא הכניס גם עובדים ערבים לשטח ישראל, בנימין נתניהו.
ואני רוצה להגיד לך שזה הרבה, קודם כל הוא לא לבדו הכניס, גם ליברמן וגם בנט. היו הרבה כאלה שהיום פתאום, את יודעת, את לא רואה אותם, לא שומעת אותם, כי הם נותנים ביקורת על בנימין נתניהו, והוא לא מגיב להם. הסימן שאנשים חושבים שזה נכון, לא. בנט תכפיל והשליש את כמות הערבים שנכנסה לעבוד בתחומי ישראל כראש ממשלה, בשבטו כראש ממשלה. הוא עשה את זה, זה אותם אנשים שהביאו מודיעין לחמאס אחר כך. אוקיי? כדי לדעת איפה לתקוף, כמה לתקוף, הם ידעו בדיוק לאן הם הולכים.
בנט, אנשים לא יודעים את זה, אבל בנט הוא גם הוריד את פטור הגיוס לחרדים.
חד משמעית, והם היום מנפלפים, הרי הם הבינו היום, לצערנו הרב, תמיד, תמיד, בקמפיינים כאלה של בחירות, ואני קוראת לזה קמפיינים בחירות, כי למשל ליברמן או לפיד, יום למחרת הבחירות הם התחילו את מערכת הבחירות שלהם. הם תמיד הביאו גורם מסוים שצריך לסנוע. אם את זוכרת, ליברמן אמר, בלי נאמנות, אין אזרחות. למי הוא התכוון? התכוון לערבים. אז היום הוא שינה את זה מהערבים לחרדים. ומחר אם יהיה משהו אחר שיכעיס פה אנשים, אז הוא ישנה את זה מחרדים למשהו אחר. עכשיו, לגבי חרדים ולגבי הגיוס שלהם, ברור שצריך גיוס. אבל 77 שנים לא עשו את זה.
ומה עם ערבים?
ואני לא אומרת את זה שאנחנו חפים, כולם אשמים בזה. וערבים, למה שערבים לא יתגייסו? למה שערבי יגמור בגיל 18 תיכון וילך ללמוד באוניברסיטה, כשהיהודי הולך לצבא ושורף ונלחם 3 שנים, ושורף זמן יקר מבחינתו?
אבל לתת לערבי נשק, את בעד?
אני לא אומרת שצריך, יש דרכים אחרות. יש שירות אזרחי. בואו, תעשו שירות אזרחי. אתם לא יכולים לקבל פריבילגיות. תקשיבי, זה הרי הזוי, כי אחר כך הם גם נכנסים לאוניברסיטה במינימום ציונים, במינימום פסיכומטרי, במינימום הכל, בהתאמות. יש מילה כזאת, את יודעת, באקדמיה, התאמות. יש מלגות, יש עידוד במזרח ירושלים לבוא ללמוד באקדמיה. זה האג'נדה של השמאל שהיא תבועה עמוק עמוק בתוך המלאג. אז אני אומרת דבר שהוא מאוד מאוד פשוט. אפשר וניתן. אל תקריא לזה שירות לאומי. הרי הם אומרים, הם מצאו גם איזה פטנט. מה פתאום שירות לאומי? אנחנו לא מאמינים בלאומיות שלכם. אין בעיה, תעשה שירות אזרחי. אזרחי, אתה אזרח במדינה, אתה מקבל קופת חולים, ביטוח לאומי, השכלה וכו' וכו'. תשרת. איך? תן שנה אחת, שנתיים, לא יודעת, מה שיוחלט. תן את זה בבתי חולים, תן את זה במוסדות חינוך, במעונות, הרי כולם מדברים על זה שחסר כוח אדם, חסר כוח אדם.
וביסמוט יכול לעשות את חוק הגיוס?
אני מאמינה מאוד בביסמוט, כי ביסמוט הוא אדם גם נעים, ולא חלילה שיולי לא היה נעים. אני יודעת שהוא מגיע באופי שלו, הוא אדם מאוד חכם, והוא מגיע באופי שלו לסוג של, בוא נדבר. למה אנחנו צריכים לריב? בוא נדבר. הוא עושה את זה בכל מקום, אם זה באמצעי התקשורת, אם זה בכנסת, אם זה בוועדות. מי שמכיר אותו ויודע מי זה ביסמוט, יודע שהוא יכול להגיע להישגים גבוהים. עכשיו, בוא נדבר על הצד החרדי של המפה הפוליטית. אני רוצה שתביני את התרבות הזאת שנקראת חרדי. מה זה חרדי? זה אדם מאמין, שמאמין בתורת ישראל, מאמין בתרי"ג מצוות, והוא פועל באופן כזה ש... הקונספציה שלו בנויה בצורה כזו, ש... כל נושא החול לא מעניין אותו, אבל התורה, ותאדיר תורה. איך אתה מאדיר את זה? אתה יכול להדיר את זה על ידי זה שתלמד תורה מהבוקר עד הלילה. וואו, זה דבר גדול מאוד.
כן.
אתה תהיה גדול בתורה, המושג הזה. אתה תהיה עילוי. ולכן אתה צריך ללמוד יום ולילה.
לא, החרדים שבאמת מאמינים, אני מאמינה להם שבאמת מאמינים שזה מה שצריך.
אגב, וזה מה שהשאיר את העם הזה שנים רבות. אנחנו בני העם החיתי, כנעני, יבוסי. מי מהם נשאר? אף אחד. כולם נכחדו מהעולם. ואני חושבת, ואני מאמינה בזה גם, שלימוד התורה ושמירת המצוות השאירו את העם הזה שנים רבות. אני גם מאמינה שהתפילות הללו מסייעות לנו, כי אם את תסתכלי רק על מה שקרה מסביבנו, זה סייעת דשמיא הכי גדול שיכול להיות, ראינו את זה בעם כלבי. ראינו כמה ניסי ניסים היו במלחמה הזו.
כן.
ובמבצע האדיר הזה שנעשה, ובחיילים ההירואים שלנו. רק אתמול, עם כפיר, עם חיילי כפיר, לולא הערנות שלהם, לולא, את יודעת, לולא האומץ לב שלהם, אנחנו היינו היום בסרט אחר לגמרי, היינו היום בסדרה של הלוויות. אז הלוויות התקיימו בצד השני ולא אצלנו.
לא, גם בעם כלבי, אם אני לא טועה, בתרחיש שעשו מה הנזק שיכול להיות,
דיברו על אלפים.
4,000 הרוגים, משהו כזה. נכון.
ואיך אפשר לראות את את המטוסים עומדים שעות על גבי שעות ומתצפתים באיראן, מעל איראן, את כל המרחב האווירי הם כבשו. אבל אחזור רגע לנושא הזה של החרדים. צריך לבנות יחסי אמון. קודם כל להסביר להם שאנחנו לא באים נגדם. אנחנו לא רוצים לפגוע בהם, ואנחנו לא רוצים לפגוע בתרבות ההלכתית שלהם. אנחנו מבינים, ואנחנו צריכים להבין, אנחנו מבינים אותם. מצד שני, ואני יודעת את זה משיחות אישיות שלי, גם עם חברי כנסת מהחרדים. אין אחד מהם, אבל הם לא יגידו לך את זה בכל רם, אין אחד מהם שיבוא ויגיד לך, מי שלא לומד תורה, הם הורים ראשונים, שיתגייס. לא שיצא לעולם העבודה, או ללימודים אקדמיים אחרים. כי זה כל אחד במדינה יכול לעשות, וכל אחד רוצה לעשות את זה. אבל תן להם את הכלים שאם הם נכנסים לצבא כחרדים, שיצאו משם כחרדים.
כן.
הצבא עצמו לא מוכן לזה. ואני אגיד לך מה הוא צריך לעשות. קודם כל, דבר ראשון, כמו שיש לרמטכ"ל יועץ, יועצת לענייני מגדר, ויש את זה, זה קיים, אני יודעת, למה אין יועץ חרדי? שישב על האוזן של הרמטכ"ל, יגיד לו, את זה צריך לעשות את זה, כי הוא בא מהתרבות, הוא מבין את התרבות. זה לא קיים. עוד נקודה חשובה מאוד, שבסיסים עצמם יוכשרו לקליטה של חרדים. וכשאני אומרת יוכשרו, זה מכל המובנים. לתת להם את כל מה שהם צריכים, כדי שהסביבה שלהם תהיה סביבה הולמת למה שהם רגילים. ואז הם לא צריכים חס וחלילה לחפש בית כנסת להתפלל בו, או לא לאכול כלום, בגלל שזה לא ההכשר שלהם. זה לא לנדאו או מחפוד או מה שזה יהיה.
נקווה שכל הדברים האלה אפשריים.
אפשר לעשות את זה.
תציל לבועז.
אפשר לעשות את זה, והיו לי המון שיחות עם בועז בנושא הזה. ואז אתה בונה אמון מול ראשי הישיבות. כי מה שקרה, זה שכמה שעות, שעה וחצי או שעתיים לפני הבאת החוק הגיוס להצבעה, הוכנסו שם סעיפים שלא דובר עליהם. אני שואלת אותך שאלה, אם את עובדת במוסד מסוים, ואת מגיעה אליו בבוקר, את חותמת עם האצבע, יוצאת חותמת עם האצבע. למה ילד, בחור שמגיע לישיבה, למה הוא צריך לחתום עם האצבע כמה פעמים? זה אחד הסעיפים שהוכנסו, וזה אלבון, גם לראש הישיבה וגם לבחור עצמו. כאילו, אנחנו לא מאמינים לך, אתה מלכתחילה מתחיל אצלנו בשקר, אתה משקר.
נכון.
אתה לא דובר אמת. איך אפשר לבנות יחסי אמון?
זה פה הפן החינוכי שלך נכנס.
חד משמעית, ואני יכולה להביא לך דוגמה מרפורמת אופק חדש, שהחרדים לא הסכימו בשום פנים ואופן להכניס אופק חדש. אני יכולה לבשר לך שבשנים האחרונות הם הבינו את הטעות שלהם, אחרי שהם הבינו שאופק חדש הוא רק מועיל, הוא לא מרע, הוא מועיל. ובמה הוא מועיל? אם יש פה רחוב ופה רחוב ובאמצע יש כביש, ופה יש גן ילדים חרדי ופה יש גן ילדים ממלכתי, הגננת בגן החרדי מקבלת 75% מהשכר שלה לעומת הגננת בגן הממלכתי, בזכות אופק חדש. הם הבינו, זה גם בא להם מהשטח, הדרישה הזו.
נמדים מטעויות.
ברור. ואז הם שינו את זה. והם שינו את החשיבה שלהם, והם ביקשו. את יודעת היום שרוב הבנות הן נמצאות באופק חדש. הבנים היום שרוצים להצטרף לאופק חדש, מסורבים. כי זה עולה כסף למדינה. אף אחד לא מדבר על זה. זה הכי בשקט. אז אם תביאו את הכלים המתאימים, ותיצרו יחסי אמון, ותבואו ותגידו לחיילים הללו, אתם תכנסו ותיצאו אותו דבר, אין לי צל של ספק שאנחנו נראה נעירה, אדירה של חבר'ה חרדים לצבא. ואני אתן לך דוגמה שחיה, יש שר במדינת ישראל, חרדי. היום כבר לא שר, בגלל שהם פרשו. אבל הוא שר חרדי. ויש לו בן מאוד מוכשר, שביקש להתקבל ל-8200, והלך למבחנים ועבר את הכל, והוא התקבל. הוא ועוד אחד. את יודעת כמה לא התקבלו?
כמה?
98.
אוקיי.
אז השחררו אותם הביתה, אמרו להם, אין לנו מה לעשות איתכם. למה? למה לא תיצרו 8201 ותכניסו אותם? תראו להם שאתם פותחים את הדלת בפניהם. תרחיבו את הפרויקטים האלה כמו חשמונאים, נצח יהודה, תקראו לזה מכבים, מכבים א', מכבים ב', לא משנה איך תקראו לזה.
אם אבל נקשר באמת את כל מה שקורה בצבא והחרדים ליו"ר ועדת זכויות הילד, את חושבת שזה מתחיל גם בחינוך?
חד משמעית. נתתי לך עכשיו דוגמה מאופק חדש. אני לא אתן לאף ילד במדינת ישראל שזכויותיו יפרו. בשום פנים ואופן, ילד חרדי מבחינתי הוא כמו ילד חילוני או ערבי או דרוזי, וזה לא משנה מאיפה הוא בא. גם טיפלתי בנושא הזה של, שקיים במגזר הערבי, שלצערנו הרב מספר הילדים שחולים בסקרת 2, לא סקרת נעורים, סקרת 2 שהיא נובעת מאכילת יתר של דברי מתיקה וכו', המספרים שם הם כפולים ומכופלים מהילדים במגזר הממלכתי והממלכתי דתי, לא החרדי, כי גם בחרדי יש מספר גבוה של ילדים חולי סקרת 2. כי התרבות שלהם היא פחות, השיח, החינוך הוא פחות על אוכל בריא, ויותר על, את יודעת, הילד בוכה, דוחפים לו ממתק, ואז הוא שותק.
ומה האתגר היום הכי גדול אבל בילדים, כאילו הקטע של העוני, של האלימות, של הפריצות שיש ברשת?
אז אני אגיד לך, קודם כל יש לי חוק כזה. יש לי חוק שחושף מטרידים, הטרדה מינית לילדים ברשת, שזה דבר שהוא must, הוא חובה, ואני מקווה שבמושב הבא אני אצליח להעביר אותו ולהשלים אותו. אני רואה את הוועדה הזו, קודם כל אנחנו הולכים לעבוד קשה, אפילו בראשון לספטמבר, דבר שלא נעשה 77 שנה מקום המדינה, ועדת לזכויות הילד לא יצאה בשלמותה לבקר במוסדות חינוך בראשון לספטמבר. אנחנו עושים את זה פעם ראשונה, ואנחנו נצא ואנחנו נבקר בירוחם, בבאר שבע, לילדים מוגבלים, אנחנו נלך לראות בתי ספר לילדים מוגבלים, ונראה מה אפשר לסייע, ולשמוע את הקול שלהם, של ההורים, של הילדים.
איזה חוקים את הקדמי?
לי יש מגוון רחב, אבל בעיקר הוא בתחום החינוך, הבריאות, וכמובן יש לי גם ביטחוני. עכשיו העברתי, אני מתכוונת להעביר במושב הבא חוק לגבי תיקון בנושא השפיטה הצבאית.
הפצמ"רית.
אבל אני אסביר את זה, אנחנו עד עכשיו, אנחנו מקבלים פצמ"רית, משנה, לא משנה מה, אנחנו מקבלים אותם תמיד מתוך המערכת הצבאית. ואני טוענת שצריך להתחיל לגוון. צריך להביא מבחוץ, כמובן, לעמוד בכל התנאים, בלי הנחות. אם צריך 7 שנים ניסיון, אז 7 שנים ניסיון. מה שצריך, זה מה שיהיה על פי חוק. אני משנה רק את המילה אחת כמעט בחוק הזה, שזה לא יהיה רק מינוי מהמערכת הצבאית. שהמינוי יכול להיות גם מהמערכת הכללית, וראינו את זה.
וזה לא מכניס אבל פוליטיקה?
ממש לא, הצבא יודע לעשות את זה עם דובר צה"ל, רון נחמן.
אבל גם דובר צהל אמור שזה צהל, הפוליטי.
לא, אני לא חושבת שזה נכון. הם יגידו כל דבר שלא ימצא חן בעיניהם, אז מיד ישימו לזה תווית, אבל יש הרבה דובר. אבי בנייהו, הוא לא הגיע, הוא הגיע מהעולם האזרחי לצבא כדובר צהל. לזה בסדר? למה? בגלל שזה שלכם, או בגלל שזה השקפת העולם שלכם? למה שלא נגוון קצת? כי אני חושבת שבפיקוד הגבוה בצהל, כבר יש איזשהו DNA שהוא חקוק עמוק עמוק, אצל האנשים הללו, וצריך להתחיל לגוון קצת, ולשנות, ולהביא רוח חדשה.
וזה משהו אפשרי?
בוודאי שזה אפשרי. בזכות החוק, אנחנו נוכל לשנות. תראי, אני במערכת הביטחון, עבדתי מולם על חוק אחר, הרבה פחות
זוהר.
משמעותי, אבל הוא משמעותי מאוד לחיילים. חיילים בסדיר, במדינת ישראל, נאלצו לקצץ, לגלח את הזקן שלהם.
קנית פה את כל החיילים, נראה לי, בחוק הזה.
וכל פעם שחייל הגיע עם זקן או עם קצת, אז הוא יכול היה או להיות מרותק באותה שבת, או אפילו להיכנס לכלא.
אמרת פחות משמעותי, אבל לחיילים זה מאוד משמעותי.
ברור, אמרתי, לחיילים זה מאוד משמעותי. אבל שאלו אותי, את יודעת, כל מיני כאלה, את יודעת, תמיד שמקטינים דבר, את כל הדברים שאנחנו עושים, מה, זה מה שהכי חשוב? כן, זה חשוב.
שדבר עם הענר בן 18.
נכון. למורל, למוטיבציה של החיילים, זה חשוב מאוד מאוד. ומי אתם, מי שמכם להגיד מה חשוב ומה לא חשוב? תתעסקו אתם בעניינים שלכם.
גם זה לא בא לחשבון חוק אחר.
ברור. אז התקדמתי מאוד עם החוק, ואז הגיעו אליי נציגי צהל, דיברו איתי מלשכת השר ואמרו לי, תקבלי אותם, תקשיבי להם. יש להם מה להגיד, ואולי כן אפשר להגיע למשהו מוסכם. ובאמת הגיעו נציגים של אקה וישבו מולי, וישיבה שערכה הרבה זמן, יחד עם תורת לחימה, שזה ארגון שהוא מאוד מאוד מועיל, מאוד חשוב להגיד, יש לו חשיבות רבה לכל מה שקשור בצבא הגנה לישראל, והוא דואג מאוד לחיילים, ואכפת לו מאוד מהחיילים. והגענו למתווה. ואז הם אמרו לי, בואי נגיע למתווה, לא צריך חוק. אמרתי להם, אני פתוחה לכל הצעה. אתם רוצים מתווה ולא חוק? יש לכם. קיבלתם. בבקשה, בואו. וזה מה שקרה. פתאום יצא מתווה שהופץ לכל הבסיסים במדינת ישראל, ואני תמיד טוענת ואומרת לחיילים, אם יש איזה רסר, שזוהם או כועס או מבקש מכם להוריד את הזקן, תפנו אליי. אני מיד אוציא על זה מכתב. ואני מיד אדרוש לשנות את זה. אבל כמובן שהדבר הזה הוא מורלית. במקום שחבר'ה יתעסקו כל היום בלהתגלח ואיך אני נראה ומה אני נראה, קדימה, בוא, צא ללחימה, תגן על המדינה, זה הדבר הכי חשוב.
השוותת לחוק הפצר כי זה גם מורל, את אומרת?
ברור.
איך?
לאור מה שקרה לאחרונה, יש סוג של אי-אמון שקיים היום במערכת. ואיך מחזירים אמון? על ידי שבאים לציבור ואומרים, הנה, אנחנו נבוא לקראתכם.
ואמון בממשלה יש?
אנחנו ראינו מה שקרה בשדה תימן. דבר שהוא מזעזע בעיניי, שאגב, עד היום הוא לא נחקר. עד היום אין תשובות מי הדליף את הסרטון הארוך הזה, וזה סרטון ארוך.
זה כמה סרטונים, כן.
וזה מזעזע, כי כל פעם אתה שומע עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, הנה, וזה בגלל שפשוט יש לנו סוג של אכיפה, שהיא אכיפה שרוצה להטיב עם ה... לא יודעת, אני הייתי מגדירה את זה במילים הכי קשות, זה כאילו להדהד מסרים שהם לא מסרים שלנו, הם מסרים של החמאס. למה? מה זה מועיל? למי זה מועיל? למי זה מועיל? עומד, יושב באום,
יושב באום, שיפוצים, כן.
יושב באום היום שר חוץ של מדינת פלסטין, מה שנקרא, ואומר חד משמעית, חיילי צהל אונסים את הנוחבות. תגידי, איפה נשמע דבר כזה? זה אך ורק בגלל הסרטון.
כן, אבל את אמרת גם מקודם, צריך להחזיר את האמון.
נכון.
איך אפשר להחזיר אמון אם גם יש כאלה שאין להם אמון בממשלה?
אבל זה לא יעזור, לא משנה מה תעשה, לא יהיה להם אף פעם אמון ממשלה, כי הם רוצים ממשלה אחרת, הם רוצים ממשלה שלהם, הם רוצים את האנשים שלהם, הם לא יכולים להשלים. אני, חד משמעית אומרת לך, אם תשאלי ותעשי סקר, את כל אותם אנשים שאוחזים בכל מיני עמדות כאלה, יכולות, תשאלי אותם האם קטי שטרית ראויה להיות חברת כנסת, מי יגידו לך לא? כי הם פוסלים אותי עוד לפני אפילו שהם מכירים אותי או יודעים מי אני, או שמעו אותי. אמרתי לך, לי יש פינת תרלול קבועה בערוץ 13. כל זה בשביל לעשות הנדסת תודעה. זה לא מחמיא לי, זה פשוט, אני כמי שמאמינה כל הזמן שצריך את הביחד ולהסיר את כל הדברים השליליים האלה שגורמים לקרע בעם, אז אני לא תומכת בזה, אני לא אוהבת את זה. לא בגלל שמדובר בי. יש לי הרבה חברות גם מהמפלגה וגם מהקואליציה, שגם הן מותקפות בפינה הזו, בלי סוף.
אפרופו גם חברות, היום את יותר בטוב איתם, אני מאמינה, אבל בפריימריז, היה קצת מריבות בין הבנות.
כי השיטה שלנו היא שיטה שלא רק שהיא קשה, אלא בעיקר היא קשה לנשים. כי משריינים 5 מקומות לנשים, ואומרים להם, זהו, זה... אז הן נלחמות, קרב, את יודעת, קרב, אל תשימו אף אישה, תשימו רק אותי. אני לא אמרתי את זה לאף אחד. עובדה שאני לא נבחרתי ב5. נכון. אני נבחרתי מחוץ, אני נבחרתי בארצי בלי שום הטבה מאף אחד. ולא קיבלתי שום פריבילגיה מאף אחד. לא כי אני אישה, ולא אם אני לא הייתי אישה. ונלחמתי חזק מאוד כדי להיכנס. ואני חייבת את הכניסה שלי קודם כל לבנימין נתניהו, כי הוא זה שבא ואמר צריך לשנות את החוק הנורווגי ולהכניס חברים חדשים, בדיוק מה שאני אומרת היום לפצרית. אני אומרת היום צריך להכניס אנשים מבחוץ שלא מכירים את המערכת ושיכולים לתרום המון למערכת הזו ולשנות אותה, ותמיד זה טוב. אני מסתכלת היום על הכנסת ישראל שנכנס מנכ״ל שהוא הגיע בכלל מהמשטרה. צ'יקו הגיע מהמשטרה, ואת צריכה לראות היום את הכנסת. בכל פינה יש לך שם פינה עם, 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 עם דברים, עם אלמנטים מאוד מאוד חשובים, כמו למשל, מה המתנות שכנסת ישראל קיבלה מכל העמים, כל מיני ארכיאולוגיה שהתגלתה, זה דברים מדהימים. השטיחים, אבל... יש כבוד היום, את רואה, את נכנס לכנסת, את רואה מקום מאוד מכובד, כי הוא בא עם זה, הוא בא עם, עם הרעיונות שלו, ואני חושבת שלבוא עם רעיונות, זה דבר שהוא מאוד, מאוד חשוב.
אבל אם יהיה מינוי עכשיו של מישהו שהוא לא מהאג'נדה שלך, מישהו מהשמאל,
את
גם
תתמכי?
לפצר. גם תתמכי?
תראי, אני לא מתערבת בקטע של הבחירה. אני רק בא ואומרת, בוא נוסיף עוד. יכול להיות גם שאותו, הפצמר הבא או הפצמרית הבא יגיעו מהצבא, ויכול להיות שהם יגיעו מבחוץ.
אבל אמרת שצריך ניסיון, אז
ברור, חייב שיהיה ניסיון. אני שוב חוזרת ואומרת, תקפידו הכי הרבה על מי שמגיע מבחוץ, בסדר? תיתנו לו את הכללים הקשיחים ביותר, הקריטריונים הכי קשים שיכולים להיות, אבל תנו לו את הצ'אנס, יכול להיות שהוא יהיה טוב יותר מאחר שמגיע מהצבא.
אם לדוגמה את רואה את זה, זה בסוף יתגלה ככישלון, את גם תקחי על זה אחריות?
בוא, אני לוקחת אחריות על כל כישלון שיש לי. אני הראשונה שקמה ואומרת, נכשלתי, אבל מזה אני אלמד ואני אעשה טוב יותר. אבל אני לא חושבת שהדבר הזה מיועד לכישלון, כי תמיד לשר הביטחון ולרמטכ"ל בחוק שלי יש את האלטרנטיבה לבחור מהצבא. זאת אומרת שאם יש מישהו טוב יותר בצבא, שצומח ויכול להפוך להיות פצמר, בבקשה, למה לא?
מעניין, מעניין מהאם זה, אנחנו פשוט, גם השיפוצים זה רמז שלנו לסיים.
כן.
וזה, וגם הגענו לשעה ויש קצת שאלות מהעוקבים, אז... אני אשאל, זה החלק האחרון בעצם של הפודקאסט, ותני בקצרה כזה. אוקיי, אז טוב, זה קצת ענינו, אבל איזה חוק קידמת בכנסת ובו את הכי גאה?
וואו, יש כל כך הרבה.
זהו, יש הרבה חוקים, אבל מה...
יש כל כך הרבה, ואני חושבת שהוא עדיין לא סיימתי אותו, כי יש קריאה שנייה ושלישית, אבל אם אנחנו נצליח לשנות את פני האקדמיה וניתן עדפה מתקנת לחיילי צהל, אז אני חושבת שדיינו.
תספרי על רגע שיא בחייך שגרם לך להבין שמה שאת עושה הוא באמת שליחות.
החיוך שעל פני ילד שהצלחתי להחזיר לו את הסייעת האלרגיה, הוא ילד אלרגני לגוזים, והחזרתי לו את הסייעת, כי כשבנט היה שר חינוך אז הוא הוריד את הסייעות, ומלחמה ארוכת ימים וחודשים, הצלחתי להחזיר את זה במשרד החינוך. אני חושבת שהחיוך הזה שהוא יכול להגיע לבית הספר, הוא יכול לשעות בבית הספר ולא לחשוש שאם תהיה לו התקפה של אלרגיה, הוא יצטרך חס וחלילה לאבד את החיים.
את ביביסטית?
אני ליכודניקית, ביביסטית, בגייניסטית, שמיר. את יודעת מה טוב בליכוד? אני אסביר לך. הליכוד מאוד נאמן למנהיגים שלו, והוא מאמין בהם גם. והם לא מתחלפים כמו שמתחלפים במקומות אחרים, את יודעת, במפלגות אחרות. הליכוד, אם את רוצה ללכת אחורה, בסך הכל היו לו 5 מנהיגים, כולל ז'בוטינסקי. זה כלום ושום דבר לעומת 77 שנות חייה של המדינה. לכן אני חושבת שכל מי שמאמין בליכוד ומצביע ליכוד, את יכולה לקרוא לו ביביסט, אבל המילה הנכונה היא שאנחנו ליכודניקים אוהבי העם, אוהבי המדינה, אוהבי המורשת, ושם אנחנו ראינו... במקום הזה, בליכוד, אנחנו מוצאים שם את כל הדברים הללו.
מה תעשי אם לא תיבחרי בפריימריז?
שאלה טובה, אני לא חושבת על זה עכשיו, נחכה לפריימריז.
איזה דבר משמעותי הצלחת לקדם מיוזמתך בוועדת הכספים?
וואו, זה רעש חזק עכשיו.
כן, זה...
אני הצלחתי להשוות את תנאיהם של ילדי החינוך המיוחד בוועדת כספים, את תנאי החיים של, של, של ילדי החינוך המיוחד במגזר החרדי לילדי החינוך המיוחד במגזר הממלכתי. כי ילד שהוא נמצא בחינוך המיוחד, אסור לקחת ממנו את הדברים שילד בחינוך הממלכתי מקבל. זה מאוד מאוד פוגע בילדים הללו, שגם ככה נפגעו פעם אחת, אי אפשר לפגוע בהם גם בפעם השנייה.
נכון. למה את חברה של אחמד טיבי?
למה מה?
למה את חברה של אחמד טיבי?
חברה של אחמד טיבי?
זה מה שרשמו.
אוי ואבוי לי. לא, אני לא חברה של אחמד טיבי, יש פערים עצומים מאוד בין השקפת עולמי לבין השקפת עולמו של אחמד טיבי. מטבע דברים, כשאתה יושב בכנסת ואתה מקדם דברים, אז לפעמים מצטרפים אליך גם ממפלגות ערביות, והם, והם שותפות למהלכים שאתה עושה. כי ילדים זה ילדים גם כאלה וגם כאלה וגם כאלה, וכשמצטרפים אליך, כשאני הבאתי לדיון את הנושא הזה של סקרת סוג 2, אחמד טיבי הגיע לדיונים. כשאני הבאתי את הנושא הזה של 7 בתי חולים הציבוריים שהם ניזוקים ממשרד האוצר בגלל שהם עצמאים, אחמד טיבי הצטרף, כי יש לו 3 בתי חולים בנצרת שהוא חפץ בעיקרם.
יפה. מה אפשר לעשות כדי שהליכוד תהיה רשימת ריצ'רץ' 50-50?
לגבי נשים?
כן.
וואו, זה צריך להפנות למנהיגים שלנו בתנועה, כי זה מאוד מאוד חשוב.
וזה הכרחי.
אני חושבת שהנשים במפלגת הליכוד הוכיחו את עצמם כחרוצות מאוד, ופרלמנטריות מהמעלה הראשונה, ואני חושבת שכמה שיהיו יותר נשים, כך אני חושבת שאנחנו נצליח יותר.
בשעה האחרונה, היית רמטית של גדעון סער, מה את חושבת על החזרה שלו לליכוד?
החזרה של גדעון סער היא חזרה הכרחית. אני אפילו מגדירה זאת כמי שהציל את הממשלה מבחירות מוקדמות, אחרי הפרישה של בן גביר. גם תוסיפי את ערך המוסף של גדעון סער עם העבודה המקצועית שהוא יודע לעשות. אני חושבת שזה win-win situation עבור כולם.
יפה, אז זו הייתה שעה האחרונה, אנחנו עושים כאן ברעש מדיני ושיפוצי, איך זה נקרא.
גם פה ברייכמן, לא רק בכנסת ישראל עושים שיפוצים. אם תבואי עכשיו לכנסת, תראי את כל הכנסת הפוכה. עושים, צובעים, משפצים.
אצלכם בפגרה, אצלנו חופשת סמסטר, שיפוצים.
אז זהו, תזכירו תמיד שאין פגרה, למי שנמצא בפריימריס.
גם זה שאת פה זה עבודה.
נכון, אגב, שבוע שעבר הייתה לנו ישיבת מליאה, ובשבוע הבא יש לנו מליאה, ושבוע בשלישי לספטמבר אני מתחילה את הדיונים שלי בוועדה לזכויות הילד, אז כך שפגרה זה ממני והלאה.
משהו אחרון?
אני אוהבת את העם הזה, אני אוהבת את העבודה שאני עושה. אני עוד מאוד מאוד גאה במה שאני עושה. אני חושבת שאני מוגדרת כחברת כנסת חברתית, אני גאה בזה. נכון שהיום יותר סקסי לדבר על הרפורמה המשפטית, על הצבא וכו' וכו'. גם לזה יש אנשים מתאימים, אבל המדינה הזו צריכה שיהיו לה גם אנשים שידברו חברתית. ואני חושבת שאני מרימה את הדגל הזה בצורה הטובה ביותר.
תודה רבה, קטי.
תודה רבה לך.